שבת, אתה אדם דתי, כל המדינה, כל העולם עסוק במה שקורה ברוסיה, אוקראינה, זה משהו שאנשים לא קולטים, זה כאילו נראה כאילו חזרנו איזה, פתאום עוד מלחמת, לאן זה הולך, אתה יודע, אנשים, עד הרגע האחרון לא הצליחו להאמין בכלל שהוא יפלוש, זה היה נראה, פתאום זה קורה, מלחמה כמו פעם, אתה פתאום טס עם אלקין גם?
עם אלקין, עם שמרית מאיר, ועם היועץ לביטחון לאומי, עם אייל חולה.
ונכנס לארמון של פוטין, שגם זה היה מין הזיה כזאת, שבכלל הוא יושב עם אנשים, אתה יודע, אני רוצה שתסביר לי מה היה שם, למה, מה, כמה, מה קורה.
טוב, הסיפור מתחיל קודם. אני נפגש תקופה מסוימת לפני המלחמה, לא זוכר, חודשיים, בפגישה ראשונה עם פוטין בסוצ'י. הפגישה מתארכת מאוד לבערך 5-6 שעות. והוא, אנחנו מדברים על הרבה מאוד נושאים, גם נושאים כלליים שמעניינים את שנינו, כמו היסטוריה צבאית ותפקיד ברית המועצות במלחמת העולם השנייה. הוא מאוד אוהב את זה שאני אומר את האמת, שהכוח המרכזי שניצח את הנאצים, שלא תהיה טעות, זה ברית המועצות, הצבא האדום.
אתה אומר את זה כי אתה יודע שזה יחמיא לו?
אני אומר את זה, א', כי זה נכון היסטורית.
כן,
זה
לא אבל שגע... התכוננת? ידעת שתגיד את זה?
לא ידעתי מספיק עליו, אני למדתי, קראתי ספר עליו וכולי, ספר שלם קניתי בברנז נובל.
לקראת הפגישה.
כן, ו... אבל גם ידעתי בוודאי שמה המשמעות של מלחמת העולם השנייה, כן. אצלם זה נקרא מלחמה הפטריוטית הגדולה, זה דבר שהוא בליבת האתוס הרוסי, ובמיוחד אצל פוטין.
אתה אומר, אי אפשר להפחיד בזה, הם ניצחו את הנאצים. זה...
כן, כן, ועם המחיר הכי גדול, כמובן, כן. החלק שהם לא אוהבים להיזכר זה שבתחילת המלחמה הם חתמו הסכם עם השטן, הסכם מולוטוב ריבנטרופ, ש... כן. ששניהם פלשו לפולין, זה ליום אחר.
כן. בין צלם אותי גם פה מהנהן, שכאילו הבנתי, כן.
כן, בתחילת מלחמת העולם השנייה, אוקיי. הם עשו דיל נוראי, ממש באוגוסט.
הוא מזכיר לך הרבה את ה... הוא גם למד עליך, נכון? שאתה היית מחסל, הוא כאילו אומר לך הרבה.
הוא איכשהו גילה שבשנת 95, נחשבתי ככל הנראה אלוף צהל בחיסולי מחבלי חיזבאללה במספר. זה מאוד הרשים אותו. ובכלל דיברנו חלקים על הצבא, חלקים על תפיסות, וגם דיברנו פרקטיקה הרבה מאוד על איראן, הרבה מאוד על סוריה. צריך לזכור את אותה תקופה, זה טרום המלחמה, זה כן. רוסיה שהיא... היא גדולה, היא מעצמה, היא בעצם...
והיא משמעותית מאוד לישראל בגלל הצפון.
משמעותית מאוד לישראל מהרבה סיבות, בין השאר בגלל ההתמקמות של, שלהם בסוריה, יחד עם S-300, זה טילי קרקע אוויר שיכולים להכי מתקדמים בעולם.
ואיתו אין מה לדבר על פוליטיקה רוסית, זה לא, אין לו שם לחצי, כאילו...
לא, פחות פוליטיקה רוסית,
לא, אבל... לא, כי אמרת שהמנהיגים תמיד עסוקים
נכון,
בתוך עצמם.
נכון, אבל לא, כן עניין אותי קצת מה קורה בציבור הרוסי, אז לא פוליטיקה במובן הזה,
כן.
אתה נכון.
אוקיי.
והוא מאוד ככה...
אדם חכם, אינטליגנטי.
חכם מאוד, איסור. חריף מאוד.
מפחיד קצת כזה?
לא מפחיד.
הומור?
קצת, כן, היו כן. פה ושם, היו, בגלל ש... אז היה אלקין כל הזמן שתרגם, ואתה יודע, קיוויתי שהוא מתרגם נכון, ולא אומר לי, תקשיב,
כן.
אבל...
הוא נכנס גם עם סקית של אושר עד, היה לו שם את העניין הזה.
כן, שזה בסדר גמור. כן. ובדברים האלה אני גם תמיד מכבד את קודמי, את נתניהו, אני אף פעם לא מדבר... שרה על, על, על ביבי בחול כן. או על מדינת...
אז שיחה של 4-5 שעות שמצליחה גם, אתה משיג בדברים?
אני משיג בדברים, על פי פרסומים זרים, זמן קצר מאוד אחרי, קרו כל מיני דברים בסוריה שלא קרו קודם, בסדר. דאגתי, בגדול, אני כן אגיד, היו אירועים בשנים האחרונות של חיכוך מול הרוסים בסוריה, וזה הצר את הפעילות שלנו, אז דאגתי שלישראל יהיה חופש פעולה מלא בסוריה, וזה בא לידי ביטוי בשנה וחצי האחרונה.
הוא ביקש משהו בתמורה, איך זה הולך?
לא, אני, זה לא עובד ככה. יש לו אינטרסים, יש לו אינטרסים בירושלים, קרקעות ברוסיות כאלה ואחרות, כל מיני דברים.
סימבולים.
כן, הוא העביר לי את הרושם שהוא גם מאוד פרוטושמי, מאוד אוהב יהודים. השכנה שלו, שכנים יהודים, די גידלו אותו כשהוא היה ילד. כן.
המורה שלו שחי בישראל.
המורה, כן. והוא עשה דבר מאוד יפה, הוא קנה לדירה, ודברים, יש בו את ה... כן. עכשיו, יש לו שני צדדים, אני לא מתכחש לצד אחר.
אלה הגזענים, הוא היה עם טרנינג?
עכשיו, בסוף השיחה, הוא הציע לי, בוא אפשר ללכת לאורך החוף, אז יצאנו, זה אחוזה מאוד גדולה שם בסוצ'י, זה עיר קיץ.
זה יום שישי היה?
זה היה יום שישי, והלכנו לאורך החוף.
רק להסביר למה, אנחנו עוד לפני המלחמה.
לפני המלחמה.
כן, אתם הולכים יום שישי,
כן. והוא גם אמר לי, אני אף פעם לא מזמין אנשים לבית הפרטי שלי בתוך האחוזה, אבל בוא, אני אזמין אותך, שוב, אני לא יודע למדוד אם היו או לא היו, הביא אותי ל... לתוך הבית, היה שם בר בצורת חטא, ושם שני דברים מעניינים קרו בבר הזה. אחד, קודם לזה, התקשר אליי אחד, לפני, יומיים לפני, כשידעו שאני נוסע, התקשר אליי אחד שקוראים לו זלנסקי, מנהיג אוקראינה, ששמעתי שהוא יהודי, שהוא היה בדרן, כאילו, כן. כאילו חנוך דאום נהיה ראש ממשלת, משהו כזה.
השם ירחם.
והוא ביקש ממני, בצורה מאוד יפה, אם אני יכול לבקש מפוטין לדבר איתו, לפגש איתו. אז חיכיתי עם זה, אנחנו כבר 5.5 שעות אנחנו שם, מדברים, ואז אומר, יש משהו, זלנסקי ביקש, אני מבקש בשמו, האם אתם יכולים להיפגש? ואז הוא היה הכי נחמד בעולם עד עכשיו, ופתאום מבט קר, אלה נאצים, הם מחרחרים מלחמה, אני לא אפגוש אותו, הם פרו-נאצים, עכשיו, יש לו תזה שלמה ועולם שלם ונרטיב שלם, סביב העניין הזה גם, שוב, תחזור למלחמת העולם השנייה, פעילות אוקראינה, שבהחלט היה שיתוף פעולה בחלקים מסוימים בתקופה הזאת וכולי.
היית בהלם מהתשובה שלו?
זה הופתעתי, כי הוא פתאום שינה ואז המשיך כרגיל. הדבר השני, היה לו שתייה. עכשיו, אני לא אוהב שתייה חריפה של וויסקי ודברים כאלה. יין זה המקסימום שאני מסוגל. הבעיה שזה יין לא קשר. אז הוא מוציא בקבוק יין, ואז אני מסתכל על אלקין, ואני אומר לו, תגיד לו שאני לא יין. עכשיו, הוא אומר, אז מה תרצה לשתות? עכשיו, אני אפילו לא יודע מה לבקש, כי אני לא מומחה ג'ין אנד טוניק על אנדר רוקס. אז הוא אמר, מה תרצה? וודקה?
הוא מוזג, הוא אישית?
כן, כן, זה שלושתנו. אני, הוא ואלקין המתורגמן. אז אני, הדבר היחיד שידעתי, הוא מחזיק וודקה? אני אמרתי, כן. אז הייתי חייב לשתות וודקה.
זה היה מגיל?
אני
מצחיק שאתה משתכר בטעות.
כן, כן. אז והוא היה מאוד אדיב, ושם נוצר קשר שיבוא לידי ביטויות אותו. לקראת המלחמה.
ואז רק נתקעת שם שבת, נכון?
כן, נשארתי שם שבת במלון. הוא היה מאוד אדיב, הוא שמע שאשתי שפית והייתה רקדנית, והוא הזמין אותנו לסנט פטרבורג, והבין שנתקעתי בשבת, הוא לא הבין, אז הסברתי לו, אני לא יכול בשבת, אז הוא שלח סל של מלא דברים יפים, כולל בייקון, הוא לא ידע, גן גבינות ובשר והכל, אבל הוא השתדל, הוא היה מאוד אדיב, והאירוח היה טוב. אז בעצם באותה פגישה הראשונה בסוצ'י, נוצרת מערכת יחסים, וגם מדברים מעט לעת בטלפון בכל מיני עניינים, אבל בינתיים העסק באוקראינה, מתחיל להתחמם כבר בדצמבר, 21 בינואר. זה נושא שהוא לא מעסיק אותי במיוחד באותו שלב. זה לא, אני לא בקיא גם במפה, ומה זה אוקראינה מבחינתי, לא איזה סוגיה מרכזית. אני נמצא בחול, אני לא זוכר אם זה בבחרן או באמירויות, וכבר האמריקאים אומרים שתהיה מלחמה, שוויכוח, האם יפלוש, לא יפלוש, ואז מה שמעסיק אותי זה להוציא ישראלים כמה שיותר מהר מהמדינה, ואז נדמה לי ב-24...
מאוקראינה?
מאוקראינה, כי אני אגיד לך משהו באופן כללי, כל מה שקשור לעולם, מדיניות חוץ והכל, אני קודם כל מסתכל על האינטרס הישראלי, אני יודע שזה כביכול צר, אבל אני מסתכל קודם כל על...
בני עמך.
בני עמי קודם. תכף זה יבוא לידי ביטוי בכל האסטרטגיה בהקשר הזה. פורצת המלחמה.
בשאלה, אתה רוצה להוציא ישראלים או יהודים?
לא, בשלב הזה ישראלים.
אוקיי. ואתה חושב בראש שלך, או מתנועת המדינים, שזה מלחמה שמה, שהם נכנסים וכאילו...
כל העולם בטוח שפלישה כזאת תהיה piece of cake, ולא מדברים כל כך על כיבוש של אוקראינה, אבל הכרעת אוקראינה, כולם יודעים שזלנסקי חוסל, אמריקה כבר מציעה לזלנסקי, בוא תמצא אצלנו מפלט, זה דברים פומביים. אני כן התחלתי ללמוד את הנושא, כרגלי נושא חדש, אני מתחיל ללמוד, רוצה להבין מה יכולים להיות האסטרטגיות של כל צד, אבל כל העולם בהבנה מלאה שאין בכלל תחרות פה בעניין הזה. והמלחמה פורצת, ואני נמצא בין פטיש לסדן באופן מיידי. מצד אחד יש ציפייה ברורה אמריקאית, ושל בעיקר בהובלה אמריקאית, להירתם כל כולנו לטובת אוקראינה. מצד שני, יש לי שני אינטרסים הפוכים, והאחד זה אנחנו בפעילות שוטפת בסוריה, ברמה של פעמיים בשבוע תוקפים את הנוכחות האיראנית בסוריה, ולרוסים, למעצמה הענקית הזאת, יש S-300 שם, שאם הם ילחצו, ייפלו לי טייסים. ואז מי יבוא להציל? מי יחלץ לי את הארון הרד הבא? ביידן יבוא? זלנסקי? זה בעיה, תהיה שלי. ולכן כל הדיבור להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, אני מבין את זה, אבל רגע, יש לי צורך לאומי. והדבר השני, יש הרבה מאוד יהודים גם באוקראינה וגם ברוסיה, ואני כראש ממשלת המדינה היהודית מרגיש אחריות מיוחדת. אז מה אני עושה? ובעצם גיבשתי אסטרטגיה שאומרת, כשאני לחוץ משני צדדים, אני הולך לדרך שלישית. והדרך השלישית הייתה יצירת מגע עם שני הצדדים וניסיון לעזור בעברת תקשורת. ידעתי שהקשר שנוצר עם פוטין, קשר האמון, הוא יחסית מצרך נדיר. אמריקה לא ידעה לדבר כמו שצריך באותה תקופה, וגם היום אין תקשורת טובה. ובטח, אני לא חושב שהיה אף אחד אחר שהיה לו אמון של שני הצדדים, היה קצת ארדואן, אז זה דבר אחד. הדבר השני, קיבלתי כלל המון עזרה הומניטרית, אבל לא מעבירים נשק. ואת הכל עשיתי תוך ידוע של פוטין. זאת אומרת, אמרתי לפוטין, אני הולך להקים בית חולים שדה,
איך אתה אומר את זה? בשיחה?
בשיחת טלפון. אני רוצה לידע אותך, אז הוא אמר, אם אתה נותן לי את המילה שהמקום הזה לא ישמש מסתור לנשק או לחיילים, לא יעשו בו שימוש צבאי, אז אין לי בעיה, ואני רק תעביר לי איפה זה, ואני אדאג לו
להפציץ. זה עוד לפני הפגישה.
אני חושב שכן...
איך אתה חווה אותו בשיחות טלפון? באיזה אורות, בככה...
לא באורות, לא באורות, מאוד ענייני. יש פה שני נרטיבים מאוד מאוד שונים. יש לו נרטיב ותפיסה שלמה, ולזלנסקי יש ולמערב, בגדול, תפיסת המערב, זה שפוטין הוא אימפריאליסט, שרוצה להשתלט על עוד מקומות, פעם זה גיאורגיה, פעם זה פה, פעם זה שם.
ואסור לתגמל את הבריון.
ואם לא נעצור אותו באוקראינה, אז הוא ימשיך לפולין ולבלטיות. והתפיסה של פוטין מבטא, כבר באותה פגישה בסוצ'י, אבל ביתר סט פה, זה רגע, כשנפלה החומה, הגענו להסכם מול העולם, מול נאטו, שהם לא ירחיבו את נאטו ובוודאי לא יגעו במדינות החגורה שעוטפות את רוסיה. זאת אומרת, אל תביא לי את נאטו, שזה בגדול אויב שלי או יריב שלי, ולמה אתם מכניסים את אוקראינה לנאטו? זה סיפור הרבה יותר עמוק. הוא, אתה יודע, לאמריקאים, אני אפתח פה סוגריים, לאמריקאים יש תפיסה של מאות שנים שנקראת דוקטרינת מונרו, שהתפיסה אומרת שההגמוניה על החלק המערבי של כדור הארץ, כן, על אמריקה הצפונית והדרומית, היא הגמוניה של ארצות הברית. כבר מלפני 200 שנה לא מוכנים שצרפת ובריטניה יהיו. אל תבואו לנו פה. וזו בעצם במידה מסוימת תפיסה של פוטין, אל תבואו לי פה. זה הבקיארד שלי. אני לא מתיימר לשפוט בין התפיסות, אני קודם כל דואג לאינטרס הלאומי הישראלי, ורציתי, ידעתי שאם אני לא אעשה פעולות אחרות, אז אני בסוף אאלץ להעביר נשק, ואז אני מסכן גם את היהודים וגם את ה... אז אמרתי, התקשרתי לאמריקאים, גם לבלינקן, גם לביידן, גם לסליבן, היועץ לביטחון לאומי, ואמרתי, תקשיבו, אני בשיח עם פוטין, ואני יכול לשמש צינור. מי שיזם במקור את הפנייה לפוטין היה זלנסקי. זלנסקי התקשר אליי וביקש שאני אצור קשר עם פוטין. יש לי את הפרוטוקול של זה.
בשביל מה? למה?
כדי לעזור, כדי...
תוך כדי לחימה כבר.
כן, כן, המלחמה החלה, והוא במצוקה. עכשיו תזכור, בשלב הזה הוא יודע שימיו ספורים ברמה האישית, הולכים להרוג אותו.
וזה, זה לא היה קשה להרוג אותו.
לא היה קשה להרוג אותו. תזכור, היו דרישות של הרוסים, היה מה שנקרא דנאציפיקציה, שבמילים אחרות זה החלפת המנהיגות, ואני מניח שההבנה העולמית הייתה שמדובר על להרוג אותו, היה דיסארמנט או פירוז, זאת אומרת, לרוקן את אוקראינה מנשק ומצבא, היו חמש או שש דרישות בהתחלה.
אז הוא פונה אליך, זלנסקי.
אז הוא פונה אליי, אתה יכול לעזור לי. באותו זמן בדיוק הייתה פגישה שלי עם שולץ, הקנצלר החדש של גרמניה שהחליף את אנגלה מרקל, ושניהם מצוינים ומאוד שונים. שולץ הוא ממעט במילים, ולא שאנגלה היא איזה דברנית גדולה, אבל הוא...
שאתה יושב איתו איפה, בגרמניה?
לא, בירושלים.
נכון, הוא בא לבוא, כן.
אז אנחנו נפגשים בפגישה ראשונה, והוא גם תחת מצוקה הרבה יותר קשה, כי יש את סוגיית הגז, והוא חושש לאנרגיה של גרמניה ולהשלכות, ובעצם אני מספר לו על השיחות שהיו לי עם פוטין, ופוטין אומר, תקשיב, אפשר להגיע פה להפסקת אש, ואז אני מתחיל שיחות הלוך חזור, הלוך חזור, פוטין, זלנסקי, זלנסקי, פוטין, טלפון, טלפון, טלפון.
שמה הכל... בערך קורה בשיחות?
מה שקורה בשיחות...
מה ההצעה שלך?
מה שקורה בשיחות זה הדבר הבא. מתחילות לעבור טיוטות, נייר, דרכנו, ולא רק דרכנו, גם ישירות. הם יושבים בבלרוס, בעיר שנקראת גומל, יש שני צוותי מסע ומתן של רוסיה ואוקראינה, שכאילו העולם זלזל בזה, אבל ראיתי בזה דבר מאוד טוב, שהם יושבים ומדברים, ומעבירים, ואני מנסה למצוא פתרונות. עכשיו, אני יחסית מיומן מאוד במסעים ומתנים, עוד מהחיים העסקיים ומהפוליטיקה, ואני יודע להביא עסקאות, ופה, אני אגיד יותר מזה, אני גם מבין שאנחנו על זמן שאול, שיקרה, אני כל הזמן אמרתי, יקרה כפר קנה מתישהו, ואנחנו בחלום, מה זה כפר כאן? אני אסביר למאזינים.
אסקלציה ביטחונית לא מתוכננת שחייבים...
יקרה איזה אירוע קצה שיהרגו הרבה אזרחים, ואז כבר לא יהיה אפשר להגיע, זה יהיה מאוד קשה להגיע להפסקת אש. גם ככה היה מאוד קשה. אז קראתי לזה יקרה כפר כאן, הסברתי לאמריקאים, לא היה צעד שעשיתי בלי תאום מלא עם ביידן, עם מקרו, עם בוריס ג'ונסון, שולץ, וכמובן עם זלנסקי, אבל חשוב לי לחדד.
חשבו שיש סיכוי שתצליח?
יש לי ויכוח על זה עם האמריקאים, עם בדיוק... אני חושב שהיה סיכוי ואני אנמק, והם אומרים שלא היה סיכוי. אבל זה שתי שאלות, האם היה סיכוי והאם היה ראוי.
וגם אולי הם לא רצו שתצליח, יכול להיות?
אז
בוא תציג קודם את הפשרה שלך, עד כמה שאתה יכול להשיג, ועוד לפני שאתה מספר על הפגישה עצמה.
אז בעצם היו כמה סוגיות, בוא נגיד הסוגיות המרכזיות, בפגישה עם פוטין, הוא נתן לי שני ויתורים מאוד גדולים, שהיום זה כאילו מובן מאליו, אבל זה לא היה מובן...
בפגישה הראשונה עם פוטין, לפני...
לא, בפגישה...
בשבת.
בשבת. תראו נספר את זה, אבל רק נגיד, הוא ירד מדנאציפיקציה. קרי, מלחסל את זלנסקי.
מה, הוא ממש אמר לך במילים האלה?
אני על זה, בגלל שזה כל כך, זה הדבר הכי יקר, זה חיי מנהיג, וידעתי שזלנסקי תחת איום, הוא היה בבונקר שלא ידעו את מקומו, אז באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה לא, אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי, הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם.
לא פחדת שהם יראו את זה?
לא, הרוסים? אין לא. לי בעיה, כי הייתי, לא, ההנחה היא שהכל
שרואים, מועזר, אוקיי, תקשיב, מתקשר.
ההנחה שלי, מתקשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך. אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה... סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. מכל מקום, זה היה ויתור אחד. הוויתור השני, הוא ירד מפירוז אוקראינה. גם זלנסקי עשה ויתור מאוד גדול באותה שבת. אני חושב שאנחנו מדברים על השבת השנייה אחרי פרוץ המלחמה. היה פרוץ המלחמה, היה יום חמישי או משהו כזה, הייתה שבת. שבת הבאה, הייתי במוסקבה, וזלנסקי ירד מהצטרפות לנאטו, הוא אמר, אני מוותר על זה. אלה צעדים אדירים של כל צעד, אדירים, ויתורים מאוד גדולים, המלחמה כולה קרתה בגלל הדרישה להיכנס לנאטו, ובא זלנסקי ואומר, אני יורד מזה. ואז מה שנשאר, הרבה, היו בגדול, הסוגיה הכי מורכבת היא הסוגיה הטריטוריאלית, של דונבאס ושל העיקרים, קרימיה, וגם של המסדרון שהתחיל להיווצר בין השניים, כן, באזור מריופול. והנושא השני היה איך אוקראינה תגן על עצמה, ומה שנקרא ערבויות. אוקראינה דרשה מרוסיה לאפשר לה לקבל ערבויות ביטחוניות מאמריקה, מצרפת, מכל הגדולים. והיה ויכוח, כי מבחינת רוסיה, ערבות זה ברית, זה לא שונה מהותית מנאטו. ופה הבאתי את הניסיון שלי, וחשבתי על זה המון, ואמרתי, הם עושים מסע ומתן שהוא לא כל כך הגיוני, כי הם נוסעים ונותנים על משהו שאין להם. יש בדיחה מפורסמת על אחד שמנסה למכור את גשר ברוקלין לאנשים שעוברים שם. היה אדם כזה, היה אדם לפני 100 שנה שמחר, אין להם את גשר ברוקלין. ואת זה אמרתי, כי אמריקה תיתן לכם ערבות, היא עכשיו תתחייב שעוד 7 שנים אם רוסיה תפר משהו, היא, תצא, היא תשלח חיילים אחרי שהיא יצאה מאפגניסטן והכל. אז אמרתי, ולודומיר, זה לא יקרה. אתה לא תקבל ערבויות, אז למה אתה נושא ונותן? וגם, ואז הצעתי מודל אחר, קראתי לזה המודל הישראלי. לנו אין ערבויות. אמרתי לו, אני מדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל. אין לנו ערבויות מאף אחד. אם מחר מישהו פולש, אף אחד לא הבטיח, ואף אחד גם לא יבוא להציל אותנו. מה יש לנו? יש לנו כוח צבאי עצמאי, חזק, שיודע להגן על עצמו. אז בוא נרד מכל סוגיית הערבויות, ונדבר על הפרמטרים לבניית כוח צבאי. איזה סוגי נשק, כמה קצינים, כמה חיילים, איזה מטוסים, כן? כי רוסיה לא רוצה שאוקראינה... זאת אומרת, וזה היה די פריצה דרך תפיסתית, שהייתה מקובלת על שניהם, שוב, לקח זמן, ואז אתה כבר מדבר, איזה טילים, אלה טילים התקפיים, למה אתה צריך טיל כזה, זה... הסוגיה הטריטוריאלית היא, ותזכור, אנחנו טרום אירוע כפר קנה, טרום בוצ'ה. כן. סוף היה את בוצ'ה, שברגע שבוצ'ה קרתה, ההרג שם, אמרתי, נגמר העניין.
כן.
ו... גם שם ראיתי פתרונות, אני מעדיף לא לפרט אותם, הם בעיקר כרוכים בדחיית הוויכוח ב-99 שנים. זאת אומרת, כל מיני פתרונות כאלה באמצע.
כמו שאמר דוד דוידן, כל דבר לוקח זמן, והזמן לוקח כל דבר.
כן, לקבע, כי אבל מה ש... וידעתי מהסבבים שלנו בארץ, מול עזה, מול חיזבאללה, אני יודע כמה קשה זה להגיע להפסקת אש, למה הקושי, כרגיל, בגלל פוליטיקה פנימית של כל צד. כל צד לא יכול לבוא ולראות כנכנע, או כמפסיד, או כחלש. אז זלנסקי, אחרי שהוא יצא למלחמה, או לא יצא, זלנסקי אחרי ש...
חטף קצת.
חטף מלחמה כזאת גדולה, אז הוא יוותר, והוא...
אגב, יש דברים שפוטין אומר לך שאתה רואה שהוא פרגמטי, שאומר, תראה...
הוא היה מאוד פרגמטי, וגם זלנסקי היה...
זאת אומרת, לא משיחי כזה, והכל...
לא.
תן לי דוגמה לפרגמטיזם.
דוגמה לפרגמטיזם, שוב, אני לא אחשוף מרכיבים שלא ראוי לחשוף, אבל הוא לגמרי הבין את האילוצים הפוליטיים של זלנסקי. וגם זלנסקי היה פרגמטי, יש תמיד שלב, זה לא מתחיל מיד, יש לקלף את הבצל, כי בכל מסע ומתן, כל צד בא עם מה שנקרא posturing, בא ונעמד ואומר, אני אקרא אותם, אני אקרא אותם, אני זה, בסדר, אוקיי. זה שלב שאתה לא יכול לדלג עליו, אבל ברגע שאתה אומר, אני מבין, ואתה מבין את המצוקות, אז לאט לאט אתה יכול להגיע ללוז העניין.
בוא ננסה רגע לחזור לתיאור כרונולוגי, אתה טס בשבת,
אז מה שקורה...
בנקודה הזאת שזה משהו, גם מצד אחד זה מאוד מראה, זה מאוד האופי שלך, לחתור לשם, להגיע לשם, כי יש בזה משהו מופרך פתאום, מה אתה מגיע בעצם מלחם, זה אתה הולך
כאילו... תראה, אני מבין באותו שלב, שאין מישהו אחר שיעשה תיווך.
מדהים.
אין.
אבל זה כן שם אותך בלבל מאוד גבוה של התעסקות עולמית, כלומר, אתה פתאום הופך להיות... כן. איש שכל העולם מדבר בו,
כן,
עם איזה תפקיד היסטורי, ובתפיסה שלך, אתה אומר, אחר כך נבין האם באמת זה נכון, ולמה זה לא יצליח, אבל אתה אומר, יש סיכוי שעכשיו יש לנו חלון זמן, אנחנו מונעים מה שאנחנו רואים עכשיו, מיליוני פליטים, הרוגים, נכון. מדינה שנחרבת, וזה ממש בידי הדבר, כאילו.
אני נזהר.
כמה אחוזים נתת לזה?
50%.
והיה 50%?
כן, היה לדעתי. והכל, מיד אחרי שיחה עם פוטין.
פוטין מסכים לקבל אותך? הוא אומר בו?
כן, הוא אומר בו. והוא יכל, זאת אומרת, זה נקבע לשבת, למרות שניסינו לשנות, זה נקבע לשבת. מבחינתי אין דילמה, זה פיקוח נפש, גם ברמה עולמית, גם ברמה, תזכור שאני כל הזמן... כל הפעילות הזאת לגמרי מגוננת על ישראל מפני לחצים שיכולים לפגוע בנו.
במקום להסתבך ולהיות או איתם או איתם, אתה מתווך, ואז אתה בעצם אקס-טריטוריה.
בדיוק, דרך שלישית.
חשבת על זה?
כן.
זה חלק מהמניעה.
זה לחשוב מחוץ לקופסה.
אני לא פה, אני לא יכול, כי אני...
נכון, כי אם אני אתפוס צד, אז אני לא יכול להיות מתווך הוגן.
כן. למה זה לא הצליח?
רגע, ואז אנחנו נוסעים בסודיות מוחלטת במטוס מצ'וקמק מישראל דרך האזור של הקזחים, הסטנים שם, וכי אי אפשר היה לטוס מעל הים השחור דרך מאוד ארוכה, ובדרך מתפללים ועושים קידוש, מאוד מרגש. זה מאוד מרגש, היה גם מאוד צפוף, כי היה מטוס, לא מטוס פרטי כזה ששכרנו.
מי מארגן את הנסיעה? המוסד?
נדמה לי שהמוסד יחד עם חולטה ומסכנים, כל ה... כאילו החבר'ה שלי יושבים על, על זה לא נוח שם, אנחנו כולנו מאוד מאוד צפופים, ונוחתים בשדה התעופה במוסקבה, ומקבלים את פנינו כמה בכירים, ונוסעים לקרמלין. אגב, פעם ראשונה שאני ברוסיה, חוץ מצוצ'י, אבל במוסקבה פעם ראשונה, היה יום קר כזה, יורד, אני חושב שירד גשם בחוץ, ואני רואה את הקרמלין, מגיע לאזור המתנה ענק כזה, ואני מתכנן בראש את המהלכים, ושכחתי לומר, בינתיים אני לומד לעומק, עומק הכל, את ההיסטוריה, קורא ספר על ההיסטוריה של אוקראינה ורוסיה, כדי להבין מתייעץ עם מנהיגים מעבר שעסקו בזה. בסדר? מתייעץ, מביא אליי מומחים רוסיים, מומחים למסע ומתן, זאת אומרת, כי כשאתה נכנס למשהו, והכרתי את השם של כל כפר בדונבאס, ואת ההיסטוריה, ומה היה ב-2014, ומה היה ב-2009, ומה היה לאורך כל השנים, כי אתה לא יכול לבוא באמצע הסיפור, זה גם מאוד משמעותי בשביל האמינות מול המנהיגים, שהם יבינו, אני חושב שהם צריכים להבין שאתה מבין אותם, אתה לא חייב, אתה לא מסכים להם, אתה מבין. ואז המתנו בחוץ, עם, היו שם קערות עם שוקולדים ועוגות, וכן, אני בהחלט נהניתי מהעוגות האלה. נדמה לי שראו את זה עליי, אה?
הייתה תקופה, כן.
ואז נכנסתי לפוטין, תזכור, אנחנו בשיא הקורונה גם, אז ישבנו בקצוות של שולחן.
היה לו חרדת קורונה, נכון?
לא יודע.
לא יודע, 20 מטר הוא לקח.
היה מרחק, והיה לידי מיקרופון כזה וספיקר.
גם אלקין נראה עם קורונה כזה.
ואלקין ישב, היה את המתורגמן הרוסי, ואלקין ישבו בערך 10 מטר, די רחוק מהשולחן שלנו, ותרגמו, והתחלנו לדבר. ואני כל פעם הבנתי מה הצרכים היסודיים של כל צד. שוב, לקח בהתחלה את השלבים הראשונים, ויש כמובן דברים שאני לא אפרט. אני רק אומר דברים שאפשר לספר. אגב, דומני שזו פעם ראשונה שאני מספר את זה. וכשאתה מקלף, אני הייתי תחת הרושם ששני הצדדים רוצים הפסקת אש. מאוד. ובעצם, כמו שאמרתי, באותו אירוע, שם, בשולחן הזה, פוטין נותן שני ויתורים גדולים מאוד ביחס לדרישות המקוריות, הוא יורד מדיסארמנט, מפירוז, והוא יורד מדנאציפיקציה, קרי שאלה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, וואו, יש פה תזוזה אדירה, ואחר כך...
זאת אומרת, הוא לא להוט להילחם בכל מחיר.
לא,
הוא באמת יש לו מטרות להשיג.
אני אומר מה ההתרשמות שלי, כן? אני צריך להיזהר, תמיד יש יכולות להיות הצגות וכאלה, אבל אני מתאר איך אני ראיתי את זה, ויצאתי מאוד אופטימי, כי הוא מוותר על ההצטרפות לנאטו, כן. שזאת סיבת הפלישה. פוטין אמר, רק תגידו שאתם לא מצטרפים לנאטו, ואני לא אפלוש. והוא מוותר על שני הדברים, ואז באמת מתחיל המס, אז אני מעדכן את כולם, אחד אחרי השני.
אתה נוסע לגרמניה, נכון?
משם אני נוסע לגרמניה, נוחת בגרמניה, פעם ראשונה שלי בגרמניה, אני הקפדתי כל ימיי לא להגיע לגרמניה, זה היה משהו עקרוני בגלל השואה, כמובן אני לא מאשים את העם הגרמני של היום, ומגיע ללשכה של
שולץ.
של שולץ, מגיע יחד עם שמרית, שהיא היועצת המדינית, עשתה עבודה מעולה, באמת עבודה מעולה לאורך הדרך, היא, אני חייב להגיד, גם היא וגם אייל חולטה, כל הזמן היו סקפטים, אמרו, מה אתה עושה, זה חכה, לאט, מה?
צריך להגיד, אנשים צעירים, שניהם, שלושתכם.
כן, לא כאלה צעירים, אתה יודע, שנות ה-40. הם בשנות
ה-40. זה לא אנשים בני 70 עם איזה רקע מדיני ומיליוני סכסוכים.
כן, אבל שניהם אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד מנוסים, ושניהם חושבים שאני מתקדם מהר מדי. ואני חלוק עליהם, ואני מכריע שאנחנו נעשה את זה.
למה חשוב לנסוע לגרמניה?
לגרמניה, כי גרמניה היא השחקנית, היא וצרפת השחקנים המשמעותיים ביותר באירופה, וכדי להביא להסכם, כולם צריכים לעשות דברים, יש המון דברים שצריך לעשות, אז נסעתי אליו, אכלנו ארוחת ערב, הם הביאו לי אוכל כשר, וישבנו עם היועץ לביטחון לאומי שלו, ואנחנו, מהשדה תעופה הקפיצו אותנו מסוק, זה היה לי מוזר לטוס מעל ברלין עם מסוק, אבל בסך הכל, בכל הנסיעות, כל פעם גיבשתי לעצמי, רשמתי את מה היה בדיוק, בזמן אמת לא יכולתי לרשום, רשמתי מעין פרוטוקול של מה היה, ואז מה הצעדים הבאים, בסוף מה המחלוקות במסע ומתן, ומה צריך מכל אחד. משם, אני חושב שביחד אפילו, אבל אני לא בטוח, עדכנו את האמריקאים, ואת מקרון.
מה זה אמריקאים? ביידן עצמו או ש...
לא, הפעם, זה היה בדרך כלל מול היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, לפעמים מול ביידן, לפעמים מול בלינקן. הם מאוד הדוקים שם.
כן.
ובוריס ג'ונסון. עכשיו, אתה יודע, היו כל מנהיג והדרך שלו, בוריס היה, בוא נגיד, אפשר לחלק ספקטרום של מנהיגים, מי יותר נוטה לקו של עכשיו צריך להילחם בפוטין.
כי הוא הרע ואסור לתגמל את הרעים.
נכון.
ומי אומר, אבל עזוב יש המלחמה, ואז מלחמה כולם מפסידים.
נכון, ובוא נגיד, בוריס ג'ונסון היה מאוד בקו התקיף, הייתי אומר שמקרון ושולץ היו בקו היותר פרגמטי נקרא לזה, וביידן גם וגם, וזהו, ואז אני חוזר לארץ ומתחיל מרתון מסע ומתן של טיוטות. עכשיו,
הלשכה שלך מטפלת בזה? זאת אומרת, זה לא משרד החוץ גם, זה ממש?
לא, הלשכה, המלל.
המלל.
המלל, ואני את הכל עושה מול, גם מול המלל וגם מול, יחד עם שמרית, אני מעדכן.
זה גוף שמחזיק ממנו, המלל?
זה מה שאתה עושה ממנו, כן, התשובה הקצרה היא כן, המלל, יאמר לזכותו של נתניהו, הוא בשנותיו בנה את המלל בצורה מאוד יפה, זה גוף מצוין, שתומך בראש הממשלה, וצריך לדווח לראש הממשלה, וגוף מטה מצוין, המלל, כדי לעזור, זה המועצה לביטחון לאומי, מבחינתי, מה אני רוצה מהמלל? שני דברים, אחד, אני רוצה שהוא יגיד לי מה צריך להיות ברדאר שלי, איזה דברים אני צריך לשים להם לב, כי העולם הוא מאוד... ודבר שני, לעשות עבודת מטה, אתה רוצה לעשות משהו, תמיד יש השלכות, אתה לא יכול לשלוף, אתה לא יכול לשלוף.
אם מישהו מוותר פה, אז המדינה הזאת היא זה, ואז ההוא מתעכב.
אתה יודע, הירדנים ביקשו ממני לאשר הכנסת קוראן להר הבית. אין לי מושג, זה טוב, זה לא טוב, מה ההיסטוריה? אז אני אף פעם לא אומר כן על המקום, אני אומר, אני אלמד את זה, ואני אחזור אליכם תשובה, היו, אני חושב שכולם צריכים לנהוג בצורה כזאת, לא לתת תשובות על המקום, למרות שאתה מאוד רוצה למצוא חן.
כן, זה הכי כיף להגיד לזה בטח, באהבה, אז אתה חוזר, היה ביקור טוב, הוא מלווה אותך לאוטו.
כן, כן, אז אני מאוד מאוד זהיר, קח נשימה, להגיד...
אגב, גם ביבי זהיר בדברים.
כן, כן, מאוד זהיר. אגב, שמתי לב שביבי, לאורך כל המשבר רוסיה-אוקראינה, הוא לא תקף אותי על זה.
מעניין.
אני חושב שהוא הבין שניהלנו מדיניות מאוד חכמה בעיניי, מאוד מתוחכמת. הלך הלוך חזור והכל, ואז נגיד את זה בצורה הרחבה, אני חושב שהייתה החלטה של המערב לגיטימית, שכרגע צריך להמשיך להקות בפוטין ולא לא לא להגיע.
אבל מה זה להקות בפוטין? פוטין ניקה באוקראינה, לא?
שנייה, לא, בסדר, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה,
כן.
אני אגיד לך משהו, אני לא יודע להגיד שהם שגו.
כי אתה אומר, אולי בריונים אחרים בעולם היו רואים...
העמדה שלי באותו הזמן, אני, בעניין הזה זה לא אינטרס לאומי ישראלי.
כן.
בשונה מקונסוליה או איראן, שאני דואג לישראל, עומד חזק פה,
כן.
אין לי סיי, אני בסך הכל מוציא לפועל ומתווך, אבל אני, הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת לפרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת.
אז הם בעצם חדלו את זה?
בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. בדיעבד, מוקדם לדעת. היתרונות והחסרונות, החיסרון של התמשכות המלחמה, זה הפגיעה הקשה בחיי אדם, באוקראינה וברוסיה, זה פגיעה מאוד קשה באוקראינה עצמה, במדינה, התשתיות שם צריך יהיה לעשות תוכנית שיקום מאוד גדולה, מין תוכנית מרשל, הפגיעה בייצוא חיטה, ומזון למזרח התיכון, אם כי זה טופל חלקית לאחרונה, העליית מחירי האנרגיה, מה שיוצר לחצים כבדים על דמוקרטיות, אל מול זה...
וגם הגירה, לא?
גם הגירה, לחץ, אם יהיה רעב באפריקה, אנחנו נראה הגירה לאירופה, מה שיסכן את אירופה. לעומת זאת, ואני לא אומר את זה בציניות, לעומת זאת, יש פה אמירה, לראשונה אחרי המון שנים, הנשיא ביידן השכיל לייצר אליינס שכזה, אל מול תוקפן בתפיסה הכללית, וזה מקרין גם על זירות אחרות, כמו סין, טיואן, ויש לזה השלכות. לכן מוקדם לדעת, אני לא אומר פה, יש לי טענה אחת, והדבר השני אני לא טוען, אני טוען שבסבירות לא רע אפשר היה להגיע.
אם הם לא חודלים את זה?
אם הם לא חודלים, לא בטוח. אבל אני לא טוען שזה היה נכון. בזמן אמת חשבתי שנכון להגיע להפסקת אש. עכשיו, אני לא יודע להגיד.
אולי באמת זה היה מתגמל את הבריון בצורה מהירה מדי.
יכול להיות שהיה משדר מסרים לא נכונים למקומות אחרים. המדינאות זה דבר מאוד מאוד מורכב. ויש גם דברים שאני לא רוצה לפרט פה, למה יכול להיות שזה היה נכון או לא נכון.
גם בהיבט של ישראל.
מהרבה היבטים. אבל ככה או ככה, אני מאוד גאה, ניג'זתי בצורה בלתי רגילה, שנקים בית חולים שדה בלבוב, ולא הבינו מה אני רוצה בהתחלה, ואז משרד החוץ לקח את זה, יאיר לפיד לקח את זה בצורה מאוד רצינית, יחד עם ניצן, והקימו את זה, זו הייתה גאווה מאוד גדולה, אנחנו עוזרים, ואני אגיד עוד משהו, לגיטימי לגמרי שנתניהו נכנס לתפקידו עכשיו, עם נתונים שונים מאוד ממה שהיה לפני 10 חודשים, ויגבש מדיניות אחרת. לא חייבים להיצמד למדיניות, המדיניות הייתה נכונה, הובילה את ישראל בביטחה 10 חודשים למקום הטוב הזה, ועכשיו הכל, כל שינוי הוא לגיטימי.
מדהים. שיאללה, זה אירוע, אני, לי אישית קשה פשוט לקלוט את ה, כאילו, עד כמה, כל הסיפור שסיפרת לי, קשור לאופי האישי שלך, זאת אומרת, הדבר הזה שאתה פתאום הולך, ובין העולם, זה קשור לאיזה משהו באישיות שלך, או שזה באמת סיטואציה, כל מנהיג ישראלי היה מגיע למצב הזה?
לא, בוודאי שזה קשור לאישיות, בכללי, יש לי חוק חיים, במקום שאין איש, תהיה איש, זאת אומרת, במקום שאין אנשים, תיקח אחריות, תמיד, מה זאת אומרת, מהמסלול בסיירת מטכ"ל, אם אנחנו בניווט צוות וכולם מבורברים, אז אני מנסה לקחת אחריות, גם אם אני לא בטוח בתוצאה, תמיד.
אתה מעדיף לעשות.
כן, מאוד חותר למגע ואקטיבי לאורך כל החיים. החברה שלי הייתה במשבר, לא הצלחנו, אז לקחת אחריות, לא לשבת ולקטר, אלא לשנות את המציאות, לעצב את המציאות. אני מודה שפה זה באמת בקנה מידה הכי גבוה שיכול להיות וכולי, אני לא מקבל את הציניות שהייתה כלפי המהלך, כבר היינו
זה היה אירוע אמת.
כן, היינו בטיוטה מספר 17 או 18.
אתה בכתב שלך כתבת את הטיוטה?
לא.
איך זה לא דלף או כלום?
כי לא נתנו לזה לדלוף, עד עכשיו הטיוטה לא...
לך יש אותה?
וזה ממש, אתה יודע, בעורכי דין יודעים על מה אני מדבר, יש חוזה, אתה שולח, אתה עושה עקוב אחריי, אז הוא עושה צבע כחול, אחר כך עקוב אחריי לעקוב אחריי זה סגול, וממש עבר, והתחלנו לזוז, הדברים זזו יפה.
יש לי שאלה, האם יכול להיות, ואני, אתה יודע, שנינו חולקים את אותה, אני חושב שאתה טיפה יותר ימני ממני, אבל עדיין אנחנו שנינו, האם יכול להיות שיש כאלה שמסתכלים גם על הסכסוך שלנו, בכזה קורוח כמו שאתה, הסתכלת על זה והחלת להציע פתרונות מאוד פרגמטיים, אתה מבין? ואנחנו בתוך העניין, זאת אומרת, אני חווה את החוויה שאתה יודע, אנחנו באמת צבא הגנה לישראל, אנחנו מגנים על חיינו, כן. באזור ש...
אני חושב שזה מצב שונה מאוד, אני חושב שברמה הכי עמוקה, הכי עמוקה, אין לנו פרטנר, והצד השני מגדל תמיד עוד דור שהוא לא פרטנר, כי כשאתה, הנושא של החינוך, של הדור הפלסטיני הצעיר לסינת ישראל, זה לעולם לא ייגמר אם הם לא ישנו את זה. זאת אומרת, אתה צריך מתישהו לקטוע את השרשרת.
אתה דיברת עם אבו מאזן פעם?
לא. ואני סירבתי לדבר עם אבו מאזן, אני אסביר לך מה הייתה האסטרטגיה שלי מול הפלסטיני.
גנץ דיבר אותו כשר ביטחון שלך.
כן, כן, ואני אישרתי את זה. לא, אישרתי את זה. אבו מאזן... הוא פועל כאויב כשהוא אחד מעודד בצורה אקטיבית באמצעות תשלומים למחבלים בתעריף של רצחת קיבלת, רצחת יותר קיבלת יותר. זה דבר לא יאמן, יש ממש תעריף, זה בעצם לפי כמה שנים אתה בכלא, השנים בכלא מבטאות את חומרת העבירה, אז יש אפילו תעריף ירושלים, אם רצחת בירושלים, וואו. אתה מקבל בונוס, וזה ממש מרכיב קריטי, והדבר השני, הוא רודף אחרינו, מנסה לרדוף אחרינו בבית הדין הבינלאומי בהג, אז אני לא מוכן, מי שמאיים עליי, מי ש...
אז למה הסכמת שגנץ ידבר איתו?